בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום איתנו בתוכנית איציק פריד. איציק הוא שותף מנהל של קרן און סיכון תקווין, שמשקיע השקעות סיד בחברות הייטק של יזמים ערביים. אז קודם כל שלום איציק ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
אהלן יוסי, בוקר טוב, תודה רבה לך.
אוקיי, אז לפני שנתחיל אני רוצה להעביר משהו לכל המאזינים שטועים לעצמם, למה בפרק של יזמות במגזר הערבי מדבר איציק פריד ולא מישהו מהמגזר? אז התשובה היא שדיברתי עם עימד תלחמי, אוקיי, שהוא מהמייסדים של תקווין לאבס.
הוא המייסד.
המייסד של תקווין לאבס, ביחד עם חמי פרס ואראל מרגלית. וביקשתי מעימד לדבר על תקווין לאבס, שהיא בעצם חממה טכנולוגית ליזמים מהמגזר הערבי. ומה שעימד אמר לי, זה שאם אני רוצה מישהו שידבר כמו שצריך על תקווין לאבס, אז אני צריך לדבר איתך. ואחרי ההקדמה הזאת, כן. בוא ספר לנו קצת על תקווין לאבס.
טוב, קודם כל עשינו כבר משהו טוב כנראה בתקווין, כי זו הפעם הראשונה, אני חושב, בתדות מדינת ישראל, שיהודי מתנצל על זה שהוא לא ערבי ולא להפך. אז כבר כנראה אנחנו מתחילים בזה מגמה טובה שאנחנו רואים במדינת ישראל.
אנחנו בכיוון טוב.
אז כמה מילים על תקווין לאבס?
כן.
תקווין הוקמה לפני שנה וחצי על ידי מטל חמי, כמו שאמרנו, והמטרה של הקמת הקרן הייתה לאפשר הזדמנות שווה לערבים בישראל להשתלב במה שאנחנו קוראים הסטארט-אפ ניישן. הערבים במדינת ישראל מהווים 20% מאוכלוסייה, אבל בהייטק הערכות הן שהן בערך אחוז, אולי אחוז וחצי, וגם זה בדרך כלל במלטי-נשיונלס שיושבים בדרך כלל בפריפריה של ישראל, כמעט ואין בכלל ערבים בסצנת הסטארט-אפים הישראלית שאנחנו כולנו כל כך אוהבים לדבר עליה וכל כך מתגאים בה ובצדק כישראלים. אנחנו תרף נגיע גם בטח לסיבות למה, וזה הדיון הזה הוא מאוד מאוד רחב, אבל המטרה של תקווין היא באמת לאפשר לערבים להשתלב בזה, לתת להם ולהשלים להם את החוסרים שלחלק מהם יש ביזמות עסקית וביזמות הייטק, ולפתח כאן הייטק ערבי שישתלב בהייטק הישראלי ובהייטק היהודי שכבר רץ בארץ כמה שנים טובות ובהצלחה אדירה.
אוקיי, אז כמה זמן אתם קיימים?
אנחנו התחלנו לפעול לפני כשנה וחצי, אנחנו פועלים בחיפה, וזו גם כן החלטה מכוונת לפתוח את תקווין. עימד ניסח את זה בשעתו מאוד יפה, הוא אמר, אם הערבים לא מגיעים להייטק הישראלי, אני אביא את ההייטק הישראלי לערבים בפרפרזה לפתגם הידוע. וההייטק הישראלי מתרחש ברובו באזור מרכז הארץ. אז אנחנו עושים איזשהו סטרצ'ינג, ומביאים את ההייטק הישראלי לאזור הצפון, לחיפה, שעיר מעורבת, ויש דו-קיום נהדר. אז אנחנו פועלים כבר שנה וחצי בעיר התחתית בחיפה. יש לנו שם משרדים בבנייני באוהאוס יפהפיים ששופצו, כולל גג מהמם, וכולם מוזמנים לבוא לבקר אותנו שם. ובאמת הרעיון היה להביא את המיטב שבמיטב של ההייטק הישראלי ליזמות הערבית. ובגלל זה עימד התעקש לחבר את שתי הקרנות הגדולות והטובות ביותר בישראל, את JVP ואת פיטנגו, ובאופן אישי את היזמים שלהם, את חמי פרס ואת אראל מרגלית, כי אם לעשות את זה, אז לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר, ולהציע את הכי טוב שאפשר מההייטק הישראלי, ליזמים הערבים.
יפה, אוקיי. אז כמה חברות עברו דרככם?
בערך 200, קצת יותר מ-200. וואו. בשנה וחצי, כן.
בשנה וחצי 200?
כן. תראה, בקנה מידה של פיטנגו ב-JVP זה לא המון. כן. הם לפי הערכות רואים 600-700 חברות בשנה.
כן, לא, אני מדבר על כמה במחזור. כמה...
אז כן, אז אנחנו בשנה וחצי ראינו יותר מ-200 יזמויות. מתוכן עד היום השקענו ב-4.
אוקיי.
הקצב השקעה שלנו, אנחנו מייעדים להשקיע בין 4-6 חברות בשנה, לא יותר מזה, כי אנחנו משקיעים המון המון מאמצים והמון זמן בכל יזם ויזם שאנחנו מתקדמים איתו.
אוקיי, אז מה אתם עושים חוץ מזה שאתם משקיעים בו?
אז שאלה נהדרת, אנחנו... תקווין לאבס, זה היה לנו דיון לפני השידור הזה, לפני ההקלטה הזאת, ואתה אמרת לי שאתה יודע שתקווין לאבס היא חממה, והרבה כן, אנשים באמת מדברים כן. על תקווין בתור חממה, כי תקווין היא אמנם קרן הון סיכון, אבל היא עובדת במודל מאוד מיוחד, שהכי קרוב שיש אליו זה באמת המודל של JVP Media Labs, שזה מודל של קרן הון סיכון, שמפעילה תחתיה גם שירותי חממה. אנחנו לא חממה בשום מובן שהוא, אנחנו לא ממומנים באיזושהי צורה על ידי המדינה או על ידי כספי מדען, אבל אנחנו מציעים שירותי אינקובציה למי שאנחנו משקיעים בו. אגב, מארבע חברות שהשקענו בהן, אחת רק יושבת כרגע במשרדים בחיפה, והשאר מפוזרות ברחבי הארץ, ונדבר גם על זה תכף. אבל התהליך שלנו של ההשקעה הוא תהליך מאוד מאוד ארוך, מכיוון שיש לנו מטרה יותר רחבה מרק להשקיע וגם לעשות כסף, ותקווין מתנהלת כמו גוף, כמו קרן הון סיכון לכל דבר ועניין מבחינת מבנה, וגם מבחינת מטרות, המטרה שלה היא לעשות כסף. אבל אנחנו עדיין יש לנו מטרה יותר רחבה, וזו מטרה חברתית, לתת את הביטחון ליזמים הצעירים, להכשיר אותם, להבשיל אותם, ולתת להם אפשרות להתחרות שווה בשווה עם כל יזם ישראלי יהודי, או כל יזם מחוץ לישראל בעולם כולו. אנחנו משקיעים קרוב לחצי שנה של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית בכל יזם שאנחנו עובדים איתו, עד שאנחנו משקיעים בו. לפעמים זה גם יותר, אנחנו עכשיו סוגרים השקעה של יזם שנמצא איתנו בקשר כמעט שנה וחצי, כמעט מהשבוע הראשון שלנו בתקווין. ועכשיו אנחנו הגענו לרעיון אחרי שהרגנו איתו ביחד שלושה רעיונות אחרים, ברביעי השקענו.
אתם מעבירים אותו מסלול טירונות של צנחנים לפני שאתם משקיעים בו.
זה דוגמה לא רעה בכלל. המסלול באמת של גידול וחישול והבשלה. אנחנו לא יוצאים לדרך עם יזם שאנחנו לא מזהים אותו כבעל פוטנציאל עצום ובעל עוצמות ובעל יכולות להוביל מיזם. והרבה מהם אפילו לא יודעים שהם כאלה כשהם באים אלינו. אבל אנחנו יודעים כבר לזהות אותם, ואנחנו גם לא נצא לדרך עם רעיון שאנחנו לא חושבים שהוא רעיון בקנה מידה עולמי טוב. הוא רעיון שהיה עובר את פיטנגו או JVP בסופו של דבר. נגיע גם תכף להבדלים בין יזמים ערבים ליהודים, כחלק כן, מהשיחה הזאת. כן. אבל אני אקדים ואומר שכל יזם שעובר דרכנו, כל יזם שנכנס בשערי תקווין, יוצא עם משהו בסקית שלו. תשווה את זה למסיבת יום הולדת שאתה בא בלי, ואתה יוצא כן. לפעמים עם סקיות הפתעה. אז אנחנו נעזור לכל אחד ואחד שפוסע בשערנו, אנחנו לא עובדים במודל רגיל של קרן הון סיכון שהיא יותר ריאקטיבית, שהיא אתה בא אלינו, אנחנו אוהבים, לא אוהבים, שולחים אותך הביתה או מתקדמים איתך, אנחנו עובדים במודל אחר, גם אם אנחנו לא משקיעים בך, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נסביר למה וננמק. Okay. וגם אם לא נשקיע בך ונוכל לעזור לך בעזרת הנטוורק העצום, שעומד לרשותנו, שעומד בין JVP, פיטנגו, אימת אלחמי ושלי, שזה באמת נטרוק גדול מאוד בקנה מידה של ההייטק הישראלי, אנחנו נעזור ליזם בכל צורה שאפשר. ויש לנו המון המון דוגמאות ליזמים שאמרנו להם שלא נשקיע בהם, והסברנו גם למה, אבל חיברנו אותם לחבר'ה שיכולים לעזור להם בהייטק הישראלי או בהייטק האמריקאי, כדי למנף את המיזם שלהם לסקלות אחרות.
אוקיי, אתה העלית מקודם נקודה מעניינת, כי זה משהו שאלה שהרבה פעמים אנחנו שואלים אותה כשאנחנו מדברים על השקעות. אז דיברת על היזמים עצמם, שאתם בודקים את היזם עצמו, אם מתאים לכם להיכנס איתו להרפתקה הזאת או לא. אז בעצם, על מה אתם מסתכלים ביזם?
אני אענה על זה במשפט נהדר שמישהו פעם אמר. כן. זה משפט שאני מצטט אותו המון. הוא אמר שהוא היה צריך הרבה מאוד שנים של לימודים, והרבה מאוד שנים של ניסיון, כדי להגיד משפט שנשמע אינטואיטיבי.
זה בתת מודע מתבשל, ואז כן, אומר את זה.
אתה, הדברים האלה שתקרא לזה תחושות בטן, או כל מיני דברים שאנחנו לא בדיוק יודעים להסביר, זה הבסיס קודם כל, זה חייב להיות יזם עוצמתי. למשל, הבוקר, הייתי לפני שהגעתי לכאן, הייתי עם חמי פרס בפגישה עם איזה יזמים שבאו להציג לנו, והוא יצא מהחדר ואמר, יזמים פשוט מדהימים, בוא נשקיע בהם. אחרי זה ניגשנו לדבר על הניתוח של הרעיון, וזאת הדרך שלנו עם היזמים. אתה מזהה יזם טוב, אני לא מדבר על דווקא מישהו עוצמתי במובן המצ'ואיסטי, החזק, שנראה מאוד אסרטיבי וזה. אנחנו הישראלים המון פעמים נוטים לבלבל בין אגרסיביות לבין אסרטיביות ועוצמה שקטה. זה צריך להיות יזם שצריך להיות בסך הכל מאוד מאוד יציב רגשית, תהליך השקעה, למשל, הוא תהליך שיש הצדקה לזה שהוא יהיה גם לא קצר. כי במהלך הזה זה כמו זוג שחי ביחד לפני ניסויים ולומד אחד את השני. כי גם תהליך ההשקעה עצמו הוא כבר סוג של סימולטור למה שיהיה אחר כך. נתקלים בכל מיני קשיים בדרך, תוך כדי הבחינה אתה פתאום נתקל בפינות של הרעיון, וזה טבעי לגמרי. אתה רואה פתאום איך היזם מתנהג עם התנגדויות. כשאתה נגיד לא מבין משהו, ולא כל המשקיעים הם הכי חכמים בעולם, ואנחנו כמשקיעים, אני הייתי כל כך הרבה שנים מצד של היזמים, וראיתי המון משקיעים שהם אנשים סופר חכמים, ומדברים שטויות חופשי, וגם אני עושה את זה לפעמים. איך הם מתנהגים? איך אתה מנהל התנגדויות של משקיעים? איך אתה מנהל קשיים?
אתה מתמקד פה במערכת יחסים בעצם, בין היזם למשקיע. זה מה שאתם בודקים בעצם.
אז הנה עוד קריטריונים. אנחנו באמת ננסה לעשות רשימה של הקריטריונים, קודם כל זה חייב להיות בן אדם שאני מרגיש איתו מאוד מאוד בנוח. כי יש לנו מסלול מאוד מאוד ארוך בתוך הצוללת ביחד בקומפרסיה גדולה, וסטארט-אפ זה קומפרסיה, וזה מאני דפרסיבי, זה יש ימים שאתה חושב שאתה תהיה אלוף העולם, ויש ימים שאתה חושב שהעולם שלך נגמר. אז זה צריך להיות מישהו שהוא, אתה רוצה להיות איתו במסלול הזה, מישהו שאתה מתחבר אליו אישית, וזה עניין מאוד מאוד סובייקטיבי ואינדיבידואלי, וגם השותפים שלי הם בסך הכל אנשים שאני חושב שהם מחפשים גם כן סוג של פרופיל מאוד מאוד דומה. נגיע לוועדת ההשקעות שלנו, אתה יודע מה, בוא נגיד עליה מילה, ועדת ההשקעות שלנו כן. סוג של Dream Team של ההייטק הישראלי, זה חמי פרס שהוא היושב ראש, זה עימד תלחם מישהו הצ'רמן, אורי אדוני שותף ב-JVP שנכנס לקרן לשמחתנו, קיבלנו אותו במתנה כי הראל מרגלית הלך לפוליטיקה, אז אורי הצטרף ואני. כן. והשיפוט הוא קודם כל באמת של היזם, אז זה צריך להיות מנץ', צריך להיות יזם שהוא בן אדם, ישר מאוד עם אינטגריטי ללא דופי, שידע להודות גם כשהוא מגיע לקצוות של הידע שלו, וגם לקצוות של המערכת שלו, של הטכנולוגיה, וכולנו פוגשים בשלב כזה או אחר את הקצוות שלנו ושל הטכנולוגיה שלנו. הוא צריך להיות בן אדם שאנחנו מאמינים שהוא יכול לבנות סביבו צוות, ולזכות באמון שלו, לא בגלל שהוא המנכ״ל, ובגלל שהוא היזם, לא בגלל זה, אלא בגלל שהוא פשוט טוב, והם פשוט הולכים אחריו ומוכנים להתגייס עבורו, רצוי מאוד תמיד בכל יזמות שיבואו צוות, זה לא קריטי אצלנו, זה באמת לא משנה אם אתה בא עם צוות או עם רעיון מבושל לגמרי, אבל אם אתה בא עם צוות מאוד מאוד חשוב לראות את הדינמיקה בין היזמים לבין עצמם, שהם מנגנים ביחד טוב. לפעמים רואים יזמים שתוך כדי מצגת חותכים אחד את השני באגרסיביות וכל זה, זה מאוד מאוד מוריד להם מבחינת ניקוד, או שיש להם אטיטיוד כזה או אחר. אז אם נחזור לשאלתך, אז אלה הקריטריונים שזה, ואז כמובן נכנסים הדברים האובייקטיביים שכל VC נורמלי בודק, בודק את הרעיון, את ההיתכנות שלו, את הפוטנציאל העסקי, את ה-go-to-market strategy, בודק שאתה בדקת את כל מה שצריך, ואם לא בדקת, שאתה יודע לבדוק אותם, שעשית את שיעורי הבית שלך, שאתה יסודי וזה, אבל התהליך אצלנו, מה שמיוחד בו ומאוד מאוד שונה מקרנות הון סיכון רגילות שפועלות בארץ או בסיליקון וואלי או בניו יורק, זה שהרבה מאוד מהיזמים שמגיעים אלינו באים מאוד 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 לא מבושלים. בעוד שנגיד בשדרות רוטשילד או ברצלי הפיתוח, היית מצפה לברוש יזם, הסטריאוטיפ שיגיע לך עם מחשב אפל מפונפן, ויעשה לך מצגת מאוד מאוד יפה. הרבה פעמים החברה, היזמים הערבים באים, שמים את המפתחות של האוטו על השולחן ומדברים. ואתה פשוט פוגש גאונים בקנה מידה לא ישראלי, עולמי. גאונים, שאתה תוך שתי דקות.
זה מפתיע מה שאתה אומר עכשיו.
וזה הכיף הכי גדול בעבודה הזאת בתקווין. היכולת לפגוש באמת גאונים שלא צומחים על אדמה רגילה, צומחים דרך סלע. ואלה סוג האנשים שאנחנו רואים בתקווין, ובעתיד אני מקווה שגם נראה כאלה שצמחו על אדמה רגילה.
דרך אגב, היזמים האלה שאתה מדבר עליהם, הם לרוב, במיוחד במגזר הערבי, הם לרוב אנשים שהם יותר טכנולוגיים או יותר עם אוריינטציה עסקית מהרעיון שלהם?
הם כמעט כולם עם אוריינטציה טכנולוגית. טכנולוגית יכולה להיות בין אם זה חוקר מוח, כמו היזם הראשון שהשקענו בו, או בוגר מדעי מחשב בגיל 19, שזה היזם השלישי שהשקענו בו, או מדען, שזה היזם הרביעי שאנחנו בימים אלה סוגרים בו השקעה. ויש לנו יזם אחד שהוא יזם עם אוריינטציה עסקית מאוד מאוד חזקה, אבל גם הוא בא מרקע של רפואה משלימה ודברים כאלה. אבל לרוב זה יהיו אנשים שיש להם איזו הבנה מקצועית, טכנולוגית מאוד מאוד חזקה בתחום שאותו הם מייזמים.
מעניין. אז טוב, בואו נדבר קצת על הסטארט-אפים עצמם, על הרעיונות עצמם. זה רעיונות שפונים רק לעולם הערבי או שהפתרונות שלהם הם יותר גלובליים?
זאת שאלה מאוד מעניינת וחשובה. כשהקמנו את הקווין, אחת המחשבות הייתה לזהות מה שקורה באינטרנט ובמובייל הערבי, במדינות ערב מסביבנו, יש 22 כן. מדינות ערביות, יש קרוב ל-400 מיליון ערבים, דוברי ערבית בעולם, והאינטרנט הערבי הוא האינטרנט הכי צומח כיום בעולם, למשל, ערב הסעודית היא מספר אחת בעולם בשימוש ביוטיוב, החדירה וואו. של טוויטר. טוויטר, אגב, נדמה לי שקראתי איפשהו איזשהו נתון מעניין, שארבעת השווקים החזקים ביותר של טוויטר בכלל הם לא דוברי אנגלית. העולם הערבי, השימוש באינטרנט ובמובייל הוא מהגבוהים ביותר בעולם, אם לא הגבוה ביותר. החדירה של פייסבוק וטוויטר היא פשוט היסטרית. ראינו את זה באביב הערבי שהיה בשנים האחרונות. ואז המחשבה הייתה, בוא נזהה מה חסר בעולם הערבי. האינטרנט, למשל, הערבית היא השפה הכי צומחת באינטרנט. היא כבר השפה הרביעית באינטרנט אחרי אנגלית, ספרדית וסינית. ומשתמשי מובייל ערבים יש יותר מאשר בצרפת וברוסיה ביחד. זה, זה קצב גדילה מטורף והמון סמארטפונים וביקוש אדיר, אבל מצד שני, אין הרבה תכנים ואין הרבה שירותים אינטרנטיים ומובילים בערבית. אז המחשבה בהתחלה על תקווין הייתה, בוא ניקח את העוצמות של ההייטק הישראלי, ובאמת יש עוצמות מטורפות כאן בארץ. בוא ניקח את הטלנטים הערבים, ובאמת יש טלנטים אדירים כאן בארץ, שהם שווים לגמרי מבחינת היכולות ליזמים היהודים, ובוא נכוון את זה לכיוון השוק הערבי, ונשלים שם חוסרים שיש, כי יש לנו את המאץ' המושלם. ואני אומר את זה בשמחה באמת מאוד מאוד רבה, ש-95% מהמיזמים שמגיעים אלינו, אין להם שום קשר לעולם הערבי. וזה אומר שגדלים בישראל יזמים ערבים, שבאים רעיונות מבריקים וסופר חזקים, והרעיונות שלהם רעיונות שיצאו לעולם וייצרו סיפורי הצלחה בדיוק כמו שיזמים ישראלים יהודים מייצרים. ואם אנשים יש להם זמן שיעשו ביוטיוב, יקלדו על ה... לראות קטע ביוטיוב של 4 דקות של אימת תל חמי שמדבר על ה-5 fears factors.
כן, אחר כך אולי אנחנו נעלה בפוסט של הפייסבוק ובאתר, אנחנו
זה קטע קצרצר.
נוסיף קישור לזה.
זה קטע קצר שעוזר כן. מאוד מאוד להבין את הרקע שהביא להקמת תקווין, ומה מתחולל בראש של האנשים שחיים כאן בתוכנו. ונגיד, אחד הדברים שאנחנו מאוד חשוב לנו, זה כמו ש-ICQ בשעתו ודומותיה, יצרה כאן איזה גל צונמי של סטארט-אפים יהודים בישראל.
כן.
עדיין קשה לי, מוזר לי להגיד יהודים בישראל, סטארט-אפים ישראלים, שברובם כולם היו יהודים בעצם.
כן.
וישראל לא הייתה תמיד מדינת סטארט-אפים, זה בסך הכל 15 שנה, 16 שנה, 17 שנה, שיש כאן סטארט-אפים בכזה, בתאוצה הולכת וגוברת.
בטח, אתה יודע, חשבנו מה הדרך להתעשר הכי מהר, ואמרו, סטארט-אפים, אנשים מתעשרים בין לילה, אז בוא נלך על הכיוון הזה.
מאוד יכול להיות, זה כבר דיון בפני עצמו, אפשר לעשות שתי תוכניות על מה יש כאן במים שגורם לנו להיות סטארט-אפיסטים כאלה כולנו, אבל מה שרציתי להגיד זה שהסטארט-אפים היהודים לא תמיד היו כאן בכמויות כאלה מטורפות, וסטארט-אפים ערבים כרגע אין כמעט, אבל... ואחד הדברים שאימת תלחמי מדבר עליו, זה שאין תקדימים להצלחות של סטארט-אפ ערבי. אבל ערבי באמת, היו כמה ערבים שהיו מעורבים בחברות שהצליחו, כן. אבל אין כאן חברה של יזמים ערבים, כמו שיזמים כאן מצטלמים בעמוד הראשון של דמרקר וכלכליסט.
כן.
ומה שאנחנו צריכים זה סיפור הצלחה אחד ראשון גדול.
שיהווה מודל.
כן, בדיוק, שיהווה מודל, כי ברגע שזה ייפתח הסכר, תהיה כאן תאוצה, ו-mark my words, ויש לנו הקלטה עכשיו,
כן.
שתוך 5-6 שנים, יהיה כאן מבול של סטארט-אפים ערביים, סופר סופר מוצלחים. ולמה? לא צריך להיות גאון כדי לנחש את זה. אנחנו תקווין נעשה כמה סיפורי הצלחה, יש לנו כבר כמה חברות שרואים, כתוב עליהם הצלחה.
כן.
האדמה, האקוסיסטם בישראל, זה כמו אדמה של גינה. זה אדמה נורא נורא טובה ורבויה בחומרים טובים, שאם אתה שותל שם זרעים טובים של ירקות או פירות או עצים, לא משנה מאיזה סוג, יצמח משהו בסופו של דבר טוב, אם תגנן לזה כמו שצריך. וזה הסטארט-אפ ניישן.
קרקע פוריה.
הערבים כרגע לא נזרעים באדמה הזאת. נדבר תכף על הסיבות למה הערבים לא בהייטק הישראלי. הם לא נשתלים באדמה הטובה הזאת. זה בדיוק הרעיון של תקווין. אנחנו עושים סטרצ'ינג של האדמה הזאת, למקומות שהם נגישים ליזמים ערבים. ואנחנו שותלים עכשיו זרעים נפלאים בתוך אדמה, שהיא אדמה הכי טובה של ישראל, באמת הכי טובה של ישראל. ולכן לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שגם משם יצמחו פרחים ועצים יפהפיים.
יפה. טוב. אתה מקודם הזכרת את העניין של יזמים ערבים בהשוואה ליזמים יהודים. מהניסיון שלך ופגשת לכאן או לכאן משני הצדדים לא מעט יזמים, אתה יכול לשים את האצבע על כמה מאפיינים ברורים בין יזמים משני המגזרים?
כן, אני חושב שזה מתחיל קודם כל ברמת הבשלות. יזם יהודי מגיע ברמה הרבה יותר בטוחה בעצמה, משום שיודע שהוא כבר דיבר עם החברים שלו, ויש לו חברים, הרבה פעמים זה חבר'ה שבאים מ-8200, מקורס טייס, מן הפרופיל הקלאסי של יזם יהודי בישראל.
הוא גר ברשת קשרים מסועפת, מה שנקרא.
בדיוק. אני באיזשהו מקום אומר שאם אתה רוצה להשוות בין יזמות ערבית לבין יזמות יהודית, זה כמו לשאול ערבי או יהודי, איך זה לשרת בצהל? היהודי היה בצהל, אחיו היה בצהל, אחותו הייתה, אמא שלו ואבא שלו היו בצהל, וכל השכנים שלו היו בצהל, וכל החברים שלו היו בצהל. אז זה ברור לנו מה זה, זה נשמע כמעט דבילי לשאול אותו מה זה צהל ואיך זה לשרת. הבחור הערבי לא היה בצהל. ולכן הוא לא יכול לדעת מה זה יזמות כשאתה מדבר איתו על זה. אבל החדשות הנפלאות מבחינתו של היזם הערבי הפוטנציאלי, זה שאת כל זה אפשר להנגיש, ואת כל זה אפשר ללמד, ואת כל זה אפשר, אני לא יודע אם יש פועל להרכיש, לתת לך את זה, שתרכוש את זה מטה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בתקווין, את הצעדים הראשונים, את הבייבי סטפס הראשונים, שמלמדים אותך איך להגיע לריצה מהירה אחרי זה, אנחנו עושים. אבל אם אתה בנוי לריצה, את החלק הזה אנחנו נגשר לך, אנחנו ננחיל לך וניתן לך, וזה חלק מתהליך ההשקעה אצלנו. אבל ברגע שאתה מתחיל לרוץ איתנו, אנחנו עוזרים לך גם אז לבנות את החברה, ולהאיץ אותך נורא נורא מהר, שאתה רץ כתף אל כתף אל כל יזם מצוין אחר בארץ או בחול.
אוקיי.
Okay. עכשיו, לשאלתך okay. עוד לגבי ההבדלים. אני חושב שגם היזמים הערבים נכנסים לחדר בהתחלה עם קצת פחות ביטחון, אולי קצת פחות אנגלית, והרבה פעמים, לא תמיד, פחות עברית. ולכן הם נכנסים גם במובן הזה קצת פחות בשלים ופחות מאמינים שבאמת הם עומדים כאן לקבל כסף. אבל אחרי רבע שעה, אחרי חצי שעה, זה מתחיל, כשאתה מתחיל לזהות ומתחילה הדינמיקה, ובטח בפגישה השנייה והשלישית זה כבר מתחיל להיות שותפות בינינו לבינם, וזו עבודה רגילה כמו עם כל יזם, פשוט יזם שמתחיל קצת מאחור, אבל מאיץ מאוד מאוד מהר קדימה.
אוקיי, מעניין. טוב, יש הרבה דברים ש... רציתי לשאול אותך בעניין הזה, בכל מה שקשור ליזמות במגזר הערבי. אנחנו ככה נמשיך לדבר על זה אחרי השיר שאנחנו הולכים לשמוע. אתה בחרת את השיר Saving All My Love של טום וייטס. יש סיבה מיוחדת שבחרת בשיר הזה?
כן, קודם כל אני מת על טום וייטס. שני השירים הראשונים כאן בתוכנית יהיו שירים של שני יוצרים הכי אהובים עליי, טום וייטס ואלוויס קוסטלו. והשיר הזה ספציפית, אני אקדיש אותו באהבה לזוגתי יעל, וזהו, השיר מדבר בעד עצמו.
יפה, טוב, אז אנחנו נשמע את Saving All My Love של טום וייטס. אוקיי, ציק, בוא נדבר קצת עליך. אתה יודע לדבר יפה מאוד על מה שקורה מבחינת היזמות במגזר הערבי. בוא נדבר קצת עליך. ספר לנו קצת על עצמך, מאיפה כל העניין של היזמות התחיל בחייך. אוקיי. שאלתי שאלה גדולה מדי?
לא, לא, זה בסדר. בוא נתחיל לפרק את זה. אני אספר לך קצת על עצמי ונזרום משם. אני נראה לי מרגיש יותר נוח לספר על תקווין מאשר על עצמי. ברור. אבל זה בלתי נמנע, אז בוא נעשה את זה ונגמור עם זה. אני למדתי פיזיקה בעתודה, לפני הצבא למדתי גם משפטים אחרי הצבא. הייתי יועצו הבכיר של שר האוצר, יעקב נאמן. הייתי יועץ א-פוליטי, אז יצא לי קצת לראות את הכלכלה הישראלית ממעוף הציפור ומהקוקפיט שמשם נוהגים אותה. היו שנתיים מרתקות. הייתי VP Business Affairs באמריקה אונליין, ועשיתי להם את הפיתוח העסקי הבינלאומי, וגם ל-ICQ, שאתה אחד הנכסים העיקריים שלנו, והפכנו אותם ממרכז פיתוח למרכז רווח של 160 מיליון דולר בשנה. הייתי שותף אחרי זה בארגו קווסט, חברת ההחזקות וההשקעות של ג'ייסון ברזילאי, הבעלים של פאקארד בל, שמתוך ארגו קווסט גם פעלתי בתוך חברת אינפוג'ין, של רן ויילר, שלימים נמכרה לוויקס, ואחרי זה גם הייתי מנכ״ל של סטארט-אפ ישראלי-יפני של BRM ומיצוי היפנית בשם מומיניס, ששינה את שמו גם לפלייסקייפ, שהיה בשלב מסוים הספק הגדול בעולם של משחקי אנדרואיד. היינו בין הראשונים שזיהו שאנדרואיד עומד להצליח, והיינו עם פלטפורמה מאוד גדולה שבעזרתה אחרים פיתחו משחקים וגם שיווקו את זה דרכנו. היה לנו מעל 100 מיליון יוזרים, היינו חזקים מאוד ביפן, וזה היה לנו להיטים אדירים.
וואו, הישג מרשים.
ואז הצטרפתי לצוות המייסדים של תקווין, עם האנשים המעולים שהם שותפים שלי.
לעשות עוד משהו חוץ מכסף, תרומה חברתית ככה משמעותית.
לגמרי, גם קודם, תמיד נהניתי גם להרוויח כסף בהייטק.
כן.
שזה תמיד בונוס נורא נחמד, אבל באמת, אף פעם לא בחרתי את התפקידים שלי לפי, וואו, זה יעשה אותי עשיר. אלא באמת זה היו תפקידים שפשוט עשו אותי מאושר, ונהניתי מכל תחנה ותחנה בדרך, ועבדתי עם אנשים, כמו שאמרתי לך גם קודם, לגבי בחירת היזמים, זכיתי לעבוד עם אנשים שתמיד עשה לי טוב לבוא בוקר ולראות אותם ולעבוד איתם.
אוקיי. טוב, אתה סיפרת ככה על הניסיון הניהולי שלך, ואני קראתי עליך קצת, נראה לי ששמעת פה ושם פרט קטן, יש לך לא מעט תפקידים ייצוגיים, ודברים נוספים שאתה עושה. ומה שרציתי לשאול אותך, מניסיון הניהולי שלך, השיר שלך, יש הרבה מאזינים בעצם, שהם מגיעים לכל מיני, יש לא מעט מיטאפים, במיוחד בתקופה האחרונה, וככה צצים יותר ויותר, כל מיני מיטאפים של פראפס, של פאונדרס, סיקינג פור קו-פאונדרס, ובאמת אנשים שחלק מהם טכנולוגיים, חלק מהם יותר עם אוריינטציה עסקית, אבל לא מעט אנשים טכנולוגיים, שמחפשים מישהו שיבוא ויוביל את הרעיון שלהם למקום טוב יותר, למקום מוצלח יותר מבחינה עסקית. והם מחפשים מישהו שלימים כנראה שיהפוך להיות המנכ״ל של החברה, או לפחות מישהו שיעשה פיתוח עסקי בחברה כדי לקדם אותה למקום טוב יותר, שהיא תצמח הרבה יותר מהר. אני רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך, מה הטוסנט שלך לגבי אותם אנשים טכנולוגיים, אותם יזמים טכנולוגיים, שמחפשים מישהו שיקח את המקום בצד העסקי ויוביל את המיזם הזה למקום יותר טוב. על מה הם צריכים להסתכל באותו בן אדם שהם רוצים לחבור אליו?
אוקיי. קודם כל, יש איזו שאלת משנה אחרת מהדיון הזה שאפשר לדבר עליה, האם יזם טכנולוגי רוצה להתחלה לחפש מישהו שיוביל אותה מיזם. לא תמיד זה כדאי. הרבה פעמים מיזם בתחילת דרכו, עדיף שהאיש הטכנולוגי שהגה אותו והוא אבא שלו והוא עם הפשן האמיתי, הוא זה שיוליך אותו ולא ימסור את הבייבי שלו בשלב המוקדם מדי למישהו אחר. אין תשובת בית ספר
אחת. וזה בסדר שהוא יגיע אליכם, או לכל גוף השקעות, בתור מישהו שהוא טכנולוג, כדי שישקיעו בו, ואני מניח שבחלק מהמקרים גם יש כל מיני המלצות למשקיעים, איזה מנכ״ל, מי לשים בתפקיד של המנכ״ל, נכון? או שזה נתון גם, זה נתון לדיון, או שזה פתוח גם להחלטה של היזם?
לגמרי, תראה, אם בא לי יזם עם חבר בית ספר שלו, מישהו שהיה איתו בצבא או מישהו שהיה איתו באוניברסיטה, נגיד היום, שוב, הפגישה שהייתה לנו היום בבוקר בקשר לחברה שאנחנו עכשיו מוצאים לטרם שיט. שלושה חבר'ה שלמדו יחד באוניברסיטה הנדסת חשמל. הכימיה ביניהם והדינמיקה ביניהם היא נפלאה, והם פשוט מינו אחד מהם להיות המנכ״ל, אחד להיות איש השיווק ואחד להיות איש התפעול.
אוקיי, דוגמה קלאסית, אז מה אמרתם להם?
נהדר, נהדר. יחד עם זאת, אני כבר אומר שאם אחד מהם לא מתאים לעשות את מה שהוא עושה, אז אנחנו עובדים איתו, אנחנו עובדים איתם בשכנוע, כי אם אני לא מצליח לשכנע אותם, אז כנראה משהו כאן לא בסדר, או בי או בהם, ויכול להיות שהכימיה בינינו לא מתאימה. אפשר לגזור מזה המון מסקנות, אם אנחנו לא מצליחים לשכנע בטוב אנשים לעשות את זה. אבל אם מישהו ממש לא מתאים לתפקיד שלו, אז באמת לפעמים עדיף להביא מישהו חיצוני, וזה עכשיו חוזר לשאלה שלך איך לבחור את המישהו החיצוני. באופן כללי אני כמשקיע, אם עוד לא בחרת את האיש עסקים שלך, אם לא בחרת עדיין את המישהו החיצוני הזה שאתה חושב שיביא את החברה קדימה, ואתה בא אליי ואתה מתחיל איתי תהליך השקעה, אני הייתי מאוד רוצה להיות שותף איתך לתהליך. אני יכול לצטט כאן משהו מאוד יפה שאבא שלי אל אשתי האהובה אמר לה כשהיא הייתה ילדה, שזה עיקרון נפלא גם לגידול ילדים, וגם לניהול. הוא אמר לה, דעתך תמיד תשמע, דעתי תמיד תקווה. אני אומר את זה ליזמים שלי גם. אני אומר לה, תקשיבו חברים, אני ברגע שהשקעתי בכם, יש דברים שחייבים לעבור דרך הבורד, ואתם חייבים את הסכמתי. אבל בשוטף זה לא עובד בצורה כזאתי, ואף אחד לא רוצה להגיע לשם אפילו. בשוטף אני אומר לה, תשמעו, דעתי תמיד תשמע, אתם יכולים תמיד לשמוע את דעתי. אם אני חושב שאתם טועים וזה, אני תמיד אבוא ואגיד לכם. אבל מי שצריך לעשות את ההחלטות בסופו של דבר בחברה, זה רק בן אדם אחד, זה המנכ״ל. זה גם לא המנכ״ל והשלושה חברים שלו. לכן, אם זה מישהו שנגיד יצא לדרך, והוא חושב לגייס לעצמו, נגיד מנהל עסקי, שותף כזה, שאולי לימים ייקח את הניהול של החברה, אני מאוד מאוד אמליץ לו להביא אותו דרכנו. א', יש לנו ניסיון של יום או יומיים בבדיקת אנשים, כן. והיכרות עם המון אנשים, ואולי אנחנו נביא לו גם את הבן אדם. אבל בכל מקרה זה חייב להיות בן אדם, אם עכשיו ננסה להיכנס קצת לרשימת נקודות שהוא חייב לחסות, ניסיון, ככל שזה מישהו יותר חיצוני לחברה, מישהו שלא בא איתך וגדל איתך באיזשהו מקום, אז הניסיון הוא פשוט קריטי, ובלעדיו אל תיקח אף אחד, כי אחרת אתה באמת לוקח חתול בסק. חייבת להיות לך כימיה אישית עם אותו בן אדם. כי זה לא יעזור אם אני חושב שהוא איש מופלא ושיש לו ניסיון נפלא. אם אתה מרגיש שהאנרגיות שלך ליד בן אדם כזה נמוכות, אם אתה מרגיש שאתה, לא יודע מה, מתהפכת לך הבטן, דיברנו על אינטואיציה בתחילת השיחה, אם אתה מרגיש שמתהפכת לך הבטן מלראות כזה בן אדם בבוקר, אם יש פה משהו שבכימיה ביניכם לא עובד, אל תיקח אותו. מישהו פעם אמר, משפט נהדר על זוגיות, הוא אמר שבזוגיות או בשותפות, זה לא משנה, זה חל בכל מקרה, חשוב מאוד מי הצד השני, חשוב מאוד התכונות שלו וחשוב מאוד מה הוא מביא איתו. לא פחות חשוב מזה, איך אתה מרגיש ואיך אתה מתנהג כשאתה עם אותו בן אדם. אז אם זה בן אדם שיכול להיות מופלא על הנייר, אבל יש בו משהו שמדכא אותך מאיזושהי סיבה, הוא מלחיץ אותך וזה, אל תעבוד איתו, אל תעבוד. אל תגיד, אוקיי, יהיה בסדר וזה, זה לא יהיה בסדר בדרך כלל. אז עשינו גם לתמורי הזרה ותקשיב לאינטגריטי ולמצפן ולמצפון הפנימי שלך בזה.
יפה, מעניין מאוד. אוקיי, טוב, אז עוד שאלה שרציתי לשאול אותך, אנחנו כל הזמן מדברים על מיזמים ואיך להצליח. רוצה דווקא לשאול מהכיוון השני, מהצד השני. מהניסיון שלך, איזה סוג של טעויות בדרך כלל יזמים עושים שגורמים להם בסופו של דבר להיחשל?
אז יש אין ספור מאמרים וזה. אני חושב שהטעות הכי גדולה שיזם יכול לעשות זה גבהות לב ותחושה אומניפוטנטית שלא במקום. ואטימות וחוסר יכולת להתמודד עם ביקורת. וחוסר גמישות מחשבתית. הם בסופו של דבר נובעים, אני חושב, מאותו מקום. נוקשות מחשבתית, נוקשות אישיותית. בעיניי הם המכשולים העיקריים ליזם. כי אדם שהוא מספיק חזק, מספיק בטוח בעצמו, מספיק גמיש מחשבתית, ידע לעשות את האדפטציות ולהגיע למקומות שצריך. הטעויות הכי גדולות שראיתי שיזמים עושים, שהכשילו אותם, היו מקומות שבהם הם התחילו להאמין שמה שקורה זה המצב הטבעי, ולא צריך להיות כבר פרנואידי ותרוך לכל שינוי שקורה. אנשים שלא ידעו להתמודד עם ביקורת, ולא ידעו להכיל ביקורת, בין אם זה של השותפים שלהם, בין אם זה של העובדים שלהם, שזה בעצם אותו דבר בעצם. ביקורת פנימית, ביקורת חיצונית. לא ידעו להתאים את עצמם לשוק ולדברים שקורים בשוק. אלה הטעויות הכי גדולות שיש. מעבר לזה, אתה יודע, אנחנו כל יום באמת עושים מיליון טעויות. פחד להחליט, למשל, אחד המנהלים הכי טובים שעבדתי איתם אמר פעם, שהוא מעדיף לעשות 50 החלטות ביום, שחמש מהן יהיו שגויות, מאשר לעשות 5 החלטות ביום שהן נכונות לגמרי. הפחד לקבל החלטות, הפחד לקפוץ קדימה ולעשות דברים נועזים, הפחד לקבל, להקשיב לבטן שלך ולאינטואיציה שלך, יזם בתחילת דרכו יפגוש המון אנשים חכמים, וכל יזם מצליח פגש המון אנשים חכמים שיסתכלו לו בעיניים ובהמון ביטחון הסבירו לו שהוא עושה שטויות, ושאין לו שום סיכוי להצטר, ולמרות זאת אומר, אוקיי, תודה, שמעתי אתכם, למרות זאת אני עושה. התכונה הזאת היא מאוד 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 חשובה ומאוד קריטית בתחילת הדרך, כי אתה באמת עושה דברים, אתה בדרך כלל הולך בדרך לא סלולה, שהרבה אנשים פוחדים ממה שהיא
כן, אומר. ולך היה את האומץ דווקא ללכת בדרך הזאת.
אני לא...
לא, אני מדבר על היזם.
כן, כן, זהו, אני לא מחזיק מעצמי יזם מבריק. ראיתי אנשים כל כך יותר טובים ממני בדברים האלה. אבל נגיד התכונה הזאת של ההתעלמות מביקורת, ואגיד, אוקיי, אני עם האמת שלי, ואם אני עם האמונה שלי הולך עד הסוף, אתה צריך לעשות סוויץ' בשלב מסוים, כי ברגע שהחברה מתחילה לרוץ, ואז השוק מתחיל להגיד לך מה קורה, והתחרות מתחילה להגיד לך מה קורה, ואז אין לך את הגמישות לעשות אדפטציות, אתה אומר, אני יודע יותר טוב מאחרים, ואני זה, אני פשוט באמת ראיתי לצערי, אין ספור מקרים של יזמים שנפלו בקטעים האלה.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ומרגיש אולי שיש קצת, קודם כל אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, בעבודתי ב-IBM פגשתי לא מעט יזמים, וראיתי את אלה שהם היותר מוצלחים, אלה שידעו לשים את האגו שלהם בצד, ידעו להכיר בחוזקות שלהם ובחולשות שלהם, והרבה פעמים אנשים שהיו CTO'ים ועבדו מאחורי הקלעים ונתנו למישהו שיוביל את החברה ככה בפרונט ולא הייתה להם בעיה עם זה. ובקשר למה שהזכרת, אני חושב שזה מתקשר באיזשהו מקום, לפחות מהיזמים שאני פגשתי, המוצלחים לבגרות נפשית. באמת לדעת להקשיב, לדעת לקבל את הביקורת ולקבל את ההחלטה בסופו של דבר, ולא להיות יהיר וגאוותן ולהחליט זו הדרך שלי וזו מה שאני הולך, ואם לא אז ייפרדו דרכנו כידידים או שלא כידידים. וחלק גדול מהיזמים, חלק לא קטן מיזמים, הם בעצם אנשים מאוד צעירים, אז אין כאן, לא נתקלת בניגודיות כזאת?
כן.
או שנתקלת באנשים מאוד צעירים, שהם מאוד בוגרים בנפשם ויודעים לנהל את עצמם בצורה נכונה?
נכון, אני קודם כל מסכים עם מה שאתה אומר. הייתי מציע אולי מינוח שכן למה שאתה דיברת עליו, וזה אינטליגנציה רגשית.
כן.
אינטליגנציה רגשית זה מתנה גדולה, שאם אין לך אותה, קשה מאוד לרכוש אותה, אגב, כמו אינטליגנציה שכלית. להבדיל מאינטליגנציה שכלית, ששם מה שיש לך זה מה שיש לך, באינטליגנציה רגשית אפשר לעבוד על זה. הרבה פעמים הכישלונות שלנו, הצריבות שאנחנו עוברים, מלמדים אותנו הרבה פעמים קצת ענווה, נגיד, זו תכונה דרך אגב גם כן מאוד חשובה ליזם.
כן.
להבין ששום דבר לא מגיע לך, אלא אתה צריך לזכות בו. בין אם זה הצלחות עסקיות, בין אם זה הצלחות כספיות וכל זה, לאף אחד זה לא מגיע. לחלק יש מזל, לחלק יש פחות מזל, אבל כדאי שכולם יהיו ענבים וצנועים בהתנהלות שלהם מול עצמם, מול העולם ומול השותפים שלהם. ואני חושב שאינטליגנציה רגשית זה תכונה נהדרת, ואגב, על זה אפשר לעבוד, כי יש אנשים שהם מספיק פתוחים להגיד, אנחנו יודעים שאנחנו דבילים מבחינה רגשית, ועובדים על זה ומאוד מאוד משפרים את זה, וזה דווקא נחמד. וכאן, זאת עוד סיבה ליזם, להשתדל לקחת כסף ממשקיעים מנוסים, כי זה רולר קוסטר משוגע, סטארט-אפ. ואתה רוצה לידך מישהו שלא נכנס לפאניקה כשזה עובד לא כל כך טוב, לא נכנס לאופוריה כשזה עובד טוב, לא זורק את זה עליך כשזה עובד לא כל כך טוב, אלא יושב איתך כשותף ומנסה לצאת מברוכים. וזה עוד דבר שמחפה הרבה פעמים על חסרונות של יזמים, ובאמת כל אחד מאיתנו יפגוש את החסרונות ואת הקצוות שלו, כמו שאמרתי קודם, משקיע טוב יודע מאוד לכוון אותך ולרקח את הפינות שלך ולמנוע לך להתנגש בקירות שמשקיע לא מנוסה ולא חכם, לא במובן האינטליגנטי, אלא כסף חכם במובן המקצועי שלו, לא יודע לעשות עבורך.
כן, ואולי חשוב שיזמים שמגיעים למשקיעים יראו בערך המוסף שהם מביאים מעבר לכסף את הניסיון שלהם בהשקעות ולהוביל את החברה. בסופו של דבר היזם מחליט, אבל באמת לעזור להוביל את החברה למקום טוב יותר.
ממש ככה.
טוב, בואו נצא לעוד הפסקה של שיר. השיר השני שבחרת, I'll Wear It Proudly, של אלוויס קוסטלו. יש לך משהו להגיד על השיר?
קודם כל, אני מת על אלוויס קוסטלו, זה מאחד התקליטים האהובים עליי, King of America.
כן, יוצר ענק.
כן, וזה שוב, חוץ משהמנוול לא הגיע לארץ, וזו הזדמנות לגדף ולחרף ולקלס, לא לקלס, לקלס, זה טוב דווקא, ולהגיד לו שיתבייש בזמן שאשתו באה לארץ, אבל אני עדיין מטורף עליו, וזה מתקליט נפלא, ושוב, זה שיר נורא נורא רומנטי, נראה לי שאני באיזה טון רומנטי ומתגעגע ליעל אשתי, אז נקדיש לו גם את השיר הזה.
יפה, אז אנחנו נשמע את אלוויס קוסטלו, I Wear It Proudly. אוקיי, איציק, אז אנחנו עומדים לקראת סיום, נגמר לנו הזמן, ולסיום רציתי לשאול אותך שאלה, אבל לפני כן אני רוצה לספר לך איזו חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים, וככה מהמקום הזה אני רוצה לשאול אותך לגבי המסר שלך ליזמים מהמגזר הערבי. ואני חושב שהסיפור הזה אפשר, שאני הולך לספר, אפשר להשליך אותו לא רק על המגזר הערבי, אלא לכל מי שחושב שיש אפליה כלפיו. והסיפור הוא כזה, לפני כמה שנים כשעבדתי ב-IBM, אז חלק מהעבודת פיתוח עסקי שלי זה לפגוש יזמים, ואחד החברות שפגשתי, אחת החברות הצעירות, אני לא זוכר אם זה היה C2 או VPR&D, היה ערבי. ואני זוכר שישבנו לארוחת צהריים, ושאלתי אותו ככה, ניהלנו שיחה צפופה מה שנקרא, ושאלתי אותו אם הוא נתקל בקשיים או אפליה או כל דבר מהסוג הזה או כל מכשול, מעצם מאותו ערבי. ואז הוא הסתכל עליי ככה ואמר לי, האמת היא שאני לא נתקלתי בשום בעיה מיוחדת. וכשהוא סיפר שכשהוא סיים את לימודי מדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, הוא פשוט קם, הלך, אני לא זוכר אם זה היה באוקנעם או באיזה אזור של תעשייה היטקיסטית באזור צפון, פשוט הלך, דפק בדלתות חברה, נכנס, ניגש, אמר שלום, אני בחור ככה וככה, סיימתי לימודי מדעי המחשב, ואני מחפש עבודה, יש לכם משהו להציע לי? וככה הוא עבר חברה, והחברה הראשונה אמרה לו, לא, החברה השנייה, החברה השלישית, אולי גם החברה העשירית, אבל בסופו של דבר, הוא הגיע למקום ששאלו אותו, אוקיי, אין בעיה, כן, אנחנו צריכים מישהו, בוא תיכנס, תעשה איזה מבחן, ומשם הוא הגיע למה שהוא הגיע. ומהמקום הזה של ללכת ולעשות, ובמקום, לא יודע אם להתבחין זו מילה קשה קצת, אבל לעשות כמה שאפשר בצורה נחושה, להגיע לאן שהם רוצים, ולא להאשים את כל העולם בזה שיש אפליה, ובזה שיש בעיות, ובגללם אנחנו נכשלים או לא מצליחים. ואני רוצה לשאול אותך מהמקום הזה, מה המסר שלך לכל אותם יזמים ערבים, שאני מניח שגם אתה וגם אנשים מהמגזר עצמו עושים לא מעט כדי לקדם ולתרום, לאותם יזמים ערבים. מה המסר שלך לאותם יזמים שרוצים, יש להם איזה רעיון, יש איזה מקום שהם רוצים להגיע אליו בעולם ההייטק, מה המסר שלך אליהם?
אז קודם כל, המסר הפשוט הוא, תפנו אלינו. ואני אתן אפילו בשידור okay. הטלפון הנייד הפרטי שלי, שזה 052-583-8888, שכל יזם שרוצה להתייעץ ולדבר,
שירים טלפון. אני לא עורך את זה, אני משאיר את הטלפון.
שירים טלפון 052-583, אני אלחין לך את זה, 8888. זה באמת המסר הראשון, אבל אני רוצה להתייחס לסיפור שלך, כי זה סיפור מאוד מעניין. הלוואי שזה היה ככה פשוט בחברה הישראלית. הרבה חברה ערבים מבריקים, מדהימים, כשבאים לרעיונות עבודה, מספרים שכשרואים את המבטא שלהם, הם מרגישים שהרעיון נגמר. אני לא רוצה להיכנס לקטע של אפליה, וזה אני חושב שבהייטק בסך הכל עובדים אנשים יחסית ליברליים, והגזענות, ויש גזענות בחברה הישראלית, בהייטק היא יחסית מוחלשת. יחד עם זאת, עובדה, הערבים לא נמצאים בהייטק הישראלי מכל מיני סיבות, אחת מהן למשל, זה שהערבים גרים בפריפריה, ואין כמעט סטארט-אפיסטים ערבים או יהודים אגב שגרים בפריפריה. אם תבדוק בקריית גת או בקריית שמונה כמה סטארט-אפים יש, המספר הוא לדעתי אפס. וזה לא בגלל שקרנות ההון סיכון בארץ מפלות אנשים מקריית שמונה ומקריית גת. או ערבים לצורך העניין. אבל הערבים להבדין מקריית שמונה לא הולכים לשרת בצבא ולא לומדים, וגם כשהם לומדים באוניברסיטת תל אביב, לצערי, הרבה מהם לא נשארים אחרי זה לגור באזור תל אביב או הרצליה או הוד השרון, לא בונים שם את משפחתם, והם חוזרים לגליל, למשולש, לירושלים, למקומות שמהם הם באו, ושם הם בונים את ביתם ומתחתנים ומגדלים את משפחתם. ומה לעשות שבפריפריה כמעט אין סצנה של סטארט-אפים, וכמעט אין תעסוקה. זה בדיוק הרעיון של תקווין, מה שאמרתי קודם על הסטרצ'ינג שאימא דיבר, אני אביא את ההייטק הישראלי לערבים. בגלל זה גם חיפה, כי זה מקום שהוא נגיש מאוד לחבר'ה מהגליל, מבחינה תחבורתית, ואגב, בגלל זה גם שמנו את זה בעיר התחתית, כי זה מקום שמאוד קל להגיע אליו. מכל המקומות בגליל, אפשר להגיע אליו בקלות מהמשולש, ויש לנו גם שני יזמים מבריקים, ממזרח ירושלים, שעשו רילוקיישן, התחתנו ועשו רילוקיישן לחיפה עם אנשים החדשות שלהם. אנחנו באמת, אנחנו היהודים, ואני מודה גם על עצמי, אנחנו, עד שהצטרפתי לתקווין, אנחנו חיים בבורות שלא תאמן כמה מופלאה השותפות שיכולה להיות לנו כאן עם ערביי ישראל. אנחנו פשוט חיים בבורות. דוגמה קטנה, הטכניון. בטכניון לומדים 20% ערבים, שזה השיקוף של החלק שלהם באוכלוסייה. עכשיו, להבדיל מעבר, הם לא לומדים רק רפואה או כימיה או מקצועות כאלה שאחרי זה הם יוכלו להתפרנס מזה בפריפריה, הם לומדים גם מדעי המחשב. יש 20% ערבים במדעי המחשב, ואחוז הסטודנטים הערבים מצטייני דיקן בטכניון הוא מעל 30%.
וואו.
זה אומר שהם פי 1.5 מהחלק היחסי שלהם בטכניון ובאוכלוסייה הישראלית. כי יש משהו היום בערבים בארץ, שאני מקווה שזה מגמה שרק תלך ותתגבר ותתחזק, של אובר-אצ'יברס. שזה מזכיר איך שהסבים והסבתא שלנו סיפרו לנו על החיים שלהם בארצות ערב או באירופה, שהם היו צריכים להיות overachievers כדי לקבל הזדמנות שווה. הרי אנשים כמו אימת תל חמי או ענקים אחרים שעשו את זה בתור ערבים בחברה הישראלית, היו צריכים להיות פי 20 יותר טובים מהחבר'ה שמסביבם. כן. פרופסור כמו חוסם חייק או פרופסורים אחרים בטכניון, הם אנשים שהם כל כך, כל כך, כל כך גאונים, שהם קיבלו את ההזדמנות השווה ליהודים הטובים שהיו מסביבם. עכשיו, למה אני בכל זאת מאוד מאוד אופטימי? א', כי דבר כמו תקווין ודומיו שיהיו בעתיד, אני בטוח, ייצר גלים מאוד מאוד חזקים. אגב, כל החברות שלנו הוקמו על ידי ערבים, אבל זה לא שאנחנו קרן אנטישמית. אם יבוא לי ערבי ויהודי ביחד, אני משקיע בהם באהבה ובשמחה.
זו שאלה שהייתי צריך לשאול אותך, אם בא לך יזם יהודי ורוצה שתשקיעו בו.
זו שאלה מעולה, זו פשוט שאלה מעולה. אז אם בא יהודי נטו שישקיע בו, אני לא יכול, כי זה לא המנדט שלי. אבל אם בא יהודי וערבי ביחד, או ערבי ויהודי ביחד, לא משנה, זה בטח יקבלו השקעה, אני אפילו אעדד את זה. ואגב, כל החברות שלנו, כולם בלי יוצא מן הכלל, מעסיקות ערבים ויהודים ביחד, למרות שהם סטארט-אפים קטנים. כי העובדים הראשונים שמגייסים, אתה מגייס אותם לפי הכישורים שלהם, ולא לפי המוצא. וזה הסימן הכי טוב לפוטנציאל האדיר של הייטק ערבי, והחיבור של ערבים ויהודים שהוא תומן בחובו. ואנחנו, תראה, גם המדען הראשי, אבי חסון, יש לו אג'נדה כן. אישית להשקיע ביזמים ערבים. הוא השיק את תוכנית 823, שנותנת 85% מימון למיזמים ערבים, והסגנית שלו, אניה אלדן, הם חבר'ה שמקדישים, באמת, אני יודע את זה מידיעה אישית, אין סוף. אין סוף זמן ומשאבים ורצון טוב, ופגישות אוף רקורד עם יזמים שבאים אליהם, דופקים להם בדלת ומקבלים אותם לפגישה. אנחנו מדברים על המדען הראשי והסגנית שלו, כן? שמנחים אותם מה צריך לעשות כדי לקבל מימון, והם נותנים תנאים של חממה גם לחברות שהן לא בחממה. ויש לנו חברות שהגשנו למדען הראשי וקיבלו מימון. ומדינת ישראל בסך הכל, נעזוב עכשיו את כל השטויות, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. נעזוב את כל השטויות שנעשו כאן עם הנהירה באוטובוסים לקלפיות והזוועות הגזעניות האחרות שאנחנו נתקלים בהן. מדינת ישראל בסך הכל כריבון עושה גם המון המון דברים טובים. כי בחוכמתה הרבה, כל הזרוע של המדען הראשי, שהיא אחד הפייסינג החשובים ביותר של הכלכלה הישראלית אל המגזר הערבי, היא על ידי אנשים עם המון כוונות טובות, עם המון ניסיון, המון שכל ישר, עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, ולכן יקרו כאן דברים נהדרים בהייטק הישראלי. אנחנו רק צריכים להיות פתוחים לזה, לחבק את זה, לעזור ליזמים הערבים בתחילת דרכם, לייצר כמה success stories כדי שיהיו מודל ומראה לחבר'ה הערבים האחרים, והכל כבר יבוא אחרי זה באופן טבעי. ראינו את זה בין היהודים, זה יקרה גם בין הערבים.
וואו, אהבתי את הנאום הזה. אוקיי. טוב, איציק, אז נגמר לנו הזמן.
וזה אנחנו מתחבר לשיר השלישי.
אוקיי, יפה.
אז אני רוצה להציג אותו. זה שיר שהאמת כן. שחשבתי שאני אציג אותו בקליפ שאני אעשה כשיהיה האקזיט הראשון של תקווין. והוא יהיה תוך שנה, שנתיים. יהיו לפחות אקזיט אחד בשנה, שנתיים הקרובות. אני כבר רואה חלק מהחברות שלנו. יהיו. הלוואי ויהיו. ואז חשבתי לשים את השיר שהוא מתאים לסיים כזאת תוכנית. זה השיר שאני נורא נורא אוהב, שנקרא You Ain't Seeing Nothing Yet. והדברים האלה עוד יבואו.
אוקיי, טוב. אז לפני שאנחנו נשמע את השיר, אני קודם כל רוצה להודות לך על שיחה מאוד מעניינת. הערת את עיניי, ואני מניח שגם את אוזני המאזינים, בהרבה דברים מעניינים, שאני לא ידעתי קודם, לגבי מה שקורה במגזר הערבי, מבחינת השקעות ומבחינת יזמות. אז אני רוצה להודות גם לך, וגם להודות למאזינים שהיו איתנו במהלך השיחה הזאת. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה. ואנחנו ניפרד בשיר של You Ain't Seen Nothing Yet של Backman Turner Overdrive.
תודה רבה.